טוב, שלום לכולם. אני מציע, היות ולמדנו קצת הגדרת המושג תורה ומדרגות ההופעה של המושג תורה, אז בואו נסכם בכמה דקות, גם בעקבות השאלה שהועלתה עכשיו לפני תחילת הדברים, היחס שבין הקודש לקודש והקודש שבחול. בסדר? אז בואו נסכם. אז אם תוכלו רגע לדפדף בחוברת שלנו, נחזור טיפה לאחור ונסכם את הדברים, כי היא סוגיה חשובה. מדף 21, עמוד 58, שם התחלנו, עד דף 22, עמוד 62. בסדר? מקורות 11, בעמוד 63, 12, בעמוד 64, שיעורי בית, בזמנכם החופשי. בסדר? כי מה שרצינו להגיד בעצם אמרנו. אז בואו נחזור מההתחלה. דבר ראשון, הגדרנו את המושג שנקרא תורה. ראינו שלפי המהר"ל, התורה נקראת יתמוך דבריי ליבך. זאת אומרת, התורה היא לב החיים. מה זאת אומרת? כמו שהלב מזרים חיים לכל האיברים, כך התורה היא מזרימה חיים לכל המציאות. בלשון המהר"ל, במקום מספר אחד, היא סדר המציאות. ולכן, אם אין תורה, אז אין מציאות. לכן, אם לא ברית יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, וערב הבוקר יום השישי, שהכל תלוי ועומד עד יום השישי בסיוון, או חמישה חומשי תורה, זה לא איום. וזה לא עונש, אלא זה פשוט עובדה. היות והתורה היא מקור ההוויה, סוגריים חשובות מאוד, ומה שלמדנו עד היום, שישראל הוא מקור התורה, אז אם אין ישראל, אין תורה. אז ישראל שהוא מקור התורה, אין ישראל, אין תורה. התורה היא מקור הבריאה, אז אם אין תורה, אין בריאה. אז ישראל, תורה, בריאה, זה הסדר שאנחנו כאן עוסקים בו. אז אם כן, זה לא מוגזם ששלמה המלך אומר שהתורה נמשלה ללב. כי כמו שהלב מזרים חיים לכל האיברים, ואם אין לב, אין איברים, אין חיים, כך התורה עניינה המקור והסדר והקשר של כל הופעת החיים. ואחרי כמו שראינו בעולה טריה בפסקה מספר 2, התורה נקראת תורה מלשון הוראה. את מה היא מורה? היא מורה את הכל. למה היא מורה את הכל? כי היא מקור הכל. ולכן אם אני קופץ רגע למקור מספר 6 בעמוד 62, התורה, מפני שהיא מקור הכל, אז היא גם מחיה את הכל, ולכן רק התורה, בניגוד לשאר החוכמות, נקראת חוכמה, תעזרו לי, איך נקראת התורה ביחד לשאר החוכמות? חוכמה מייצרת, ושאר החוכמות, חוכמה מציירת, כל מה שדיברנו כאן. ולכן היות והתורה היא מקור הכל, והיא סדר הכל, אז היא יכולה גם להחיות את הכל. בסדר? ועוד ראינו, שכדי שהתורה תחיה את הכל, אז היא צריכה להיות למעלה מהמציאות. ולכן משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד, מקום מספר 3, בעמוד 59. כי כל משהו לפני הופעת החיים הטבעית, בין הנץ לצד הכוכבים, אז הוא בעצם כבר מושפע מהטבע הפועל. ולכן התורה שמשה רבנו צריך לקבל כשהוא עולה להר סיני, וגם כשהוא יורד מהר סיני למטה, התורה הזאת צריכה להיות נקייה מכל השפעה. כי דווקא מפני שהיא למעלה מן החיים, היא יכולה לרומם את החיים. עד לכאן, מאוד בגדול, הייתי אומר, הגדרת המושג תורה, במשפט אחד הייתי אומר, מקור היש, סדר היש, חיי היש. יפה. אחר כך אמרנו, בסדר, אז התורה היא מקור הכל. באיזה מדרגות היא מתגלה בעולמנו? ואז ראינו ארבע מדרגות כלליות. מדרגה אחת למעלה מן העולם שלנו, עולם הבא, וזה מה שראינו ברמח"ל, פסקה מספר 2, עמוד 60, שהיות והרמח"ל קרא לפרק א', חובת האדם בעולמו, ולא קרא לפרק הזה כפי שהיה ראוי להיקרא תורה, כי הרי הברייתא הזאת נכתבה, הספר הזה נכתב מצד השרים על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות זריזות וכו'. אז אם כן, הפרק הראשון היה צריך להיקרא תורה, אבל נקרא חובת האדם בעולמו. אם כן, כל מה שכתוב בפרק הזה נקרא לפי הרמח"ל תורה. אז מהו הגילוי היותר עליון של התורה? עולם הבא. זה המקום שהוכן מלכתחילה לגלות את האלוהי בשיא גילויו. זאת אומרת, אם נגיד את זה רגע בצורה אחרת, כשהקדוש ברוך הוא אמר בתורתו, אנוכי השם אלוהיך, ואמרו מקובלים, נוטריקון אנוכי, אנה נפשי כתבית יעבית, הקדוש ברוך הוא כביכול כתב את נפשו ונתן את נפשו בתורה, איפה הקדוש ברוך הוא כתב את עצמו, או מתרגם את עצמו, או מופיע את עצמו, בצורה היותר עליונה? תשובה, עולם הבא. ולכן הרמח"ל, כשהוא פותח ספר מסיעת ישרים, את הפרק שנקרא תורה, שהוא קורא לו חובת אדם בעולמו, מתחיל הרמח"ל בעולם הבא. ולכן גם רבי יהודה לוי מאמר שלישי, מהו החסיד? החסיד הוא יודע שהעולם הבא זה המעלה יותר עליונה. האם זה מזלזל בעולם הזה? לא. אלא מדרגות מדרגות של גילוי תורה. אז בזה עסקנו קצת, שהמדרגה יותר עליונה של גילוי התורה נקראת עולם הבא. אבל למטה מן העולם הבא, התורה מתגלה בארץ, מתגלה בשלוש מדרגותיה. לימוד תורה, קיום מצוות, דרך ארץ. את זה ראינו במהר"ל במקום מספר 5, בפסקה מספר 61. לימוד תורה הוא עליון יותר, כי הוא שכל מופשט. הוא לא תלוי בגבולות של זמן, של מקום, של מצב. מצווה תלויה בגבולות. אמנם ראינו בשיעור אתמול, שאף על פי שהתורה, שתלמוד תורה, הוא למעלה מהמצווה, גם הוא עצמו מצווה. ולכן תלמוד תורה כנגד כולם, כי יש בו שתי בחינות. בחינה אחת שהוא למעלה מן המצווה, למעלה מהזמן, הוא שייך לנצח, גדול תלמוד. אבל מצד שני יש בו מבחינה שנייה של מצווה, שתלמוד מביא לידי מעשה, אז הוא שייך לנצח ולזמן. אבל באופן עקרוני, תלמוד תורה הוא למעלה מהמצוות, וגם בתלמוד תורה עצמו, כמו שראינו אתמול בקיצור, יש שני סוגי תלמוד תורה, תלמוד תורה דהגדה, תלמוד תורה דהלכה. הגדה זה יותר הנצח, הלכה זה יותר הזמן, ולכן לימוד תורה בהגדה זה שיא הגילוי, אם אפשר לומר, בעולם שלנו. על מתחת לתלמוד תורה קיום מצוות. קיום מצוות זה כבר אמצע, זה אמצע בין עולם עליון לעולם תחתון. מצד אחד זה לא רק שכל אלוהי כמו לימוד תורה, אבל יש במצווה שכל אלוהי. מצד שני, זה מופיע בכלים ממשיים של גוף, של סיטואציה, של זמן, של מקום. ולכן הרמח"ל קורא אל המצוות בתחילת פרק א' ספר מסילת ישרים, אחרי שהגדיר את המושג תורה, הוא אמר שהגילוי היותר עליון זה עולם הבא, אמר שהמצוות בעולם הזה הם האמצעי בין העולם הבא לעולם הזה. ולכן המצוות זאת המדרגה השנייה של הגילוי, והמדרגה השלישית היא דרך ארץ. כל מה שקשור לדרך הארץ. ולכן, מקורות 7-8, ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק, ואומר מן האילן זה, כאילו מתחיל בנפשו. כי איך אתה יורד ממדרגת הקודש שבקודש, שזה תלמוד תורה, למדרגת הקודש שבחול, עכשיו משפט קצת מסוכן. הקודש שבחול מבחינה מסוימת הוא גם קיום מצוות, כי החול של המצווה זה הגבולות של המצווה. זמן, מקום, סיטואציה, מצב, גוף. בסדר? אבל קל וחומר, איך אתה יורד מי הולך בדרך ושונה, למען האילן זה. גם אם נסביר שמפסיק, זה לא כמו רב ציודה, אלא כמו רב קוק, בורות התורה, פסקה מספר 7, עמוד 62. אף על פי כן, איך אתה עוזב את מקום מעיין ההוראה היסודית, או אור חיים דחיים, או קדושה חמורה מקורית, איך אתה עוזב את כל זה, ותופס במקומה קדושה קלה מעותקת. אני חושב שהיה סיכום לא רע. כן, אבי? אבישי, ברור. לכן הקודש שבקודש הוא הגילוי של התורה ללא כלים מוגבלים. קודש שבחול זה הגילוי של התורה בכלי המוגבלים, בין אם זה מצוות או להבדיל דרך ארץ. בדרך כלל שחודרים בקודש בחול זה לא מצוות אלא דרך ארץ. ולכן זה מדרגות שונות לחלוטין. ולכן לו יצויר ציור, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שאין נתונים מתלווים להכרעה האם בשעה 2:50 אני לומד תורה או הולך לעבודה, שותה תה, שותה מים, לו אין נתונים מתלווים, מצטרפים, אז ברור שתלמוד תורה הוא מנצח. ודאי שתלמוד תורה קודם לכל. כי זה הגילוי אלוקי על יותר עליון בעולמנו. הפרק הבא שאנחנו רוצים לעסוק, שזה לא, שאנחנו לא חיים בעולם אובייקטיבי, שיש תלמוד תורה, קיום מצוות ודרך ארץ, אלא יש כאן נתונים מתלווים, כמו למשל אישיות, שזה רצון השם. כתוב בחוץ שם כל אחד, בכל אחד מאיתנו, קווי אופי, כישרונות, יכולות. אז למה אני נוטה? אז למה אני נוטה? זה גם שיקול. איך אני מגלה את התורה, האם דרך תלמוד תורה, האם דרך קיום מצווה, האם דרך ארץ. או למשל צרכים ציבוריים. זה הפרק הבא, התורה והאדם. אחרי שהסברנו, התורה ומדרגותיה מצד עצמה, מצד החפצה שבתורה, החפצה שלה, איך התורה מתגלה במציאות המעשית על ידי האדם, גברה. זה השלב הבא. יופי, חבר'ה, יישר כוח על הסיכום. אבישי, בזכותך, סיכום חשוב. כן, גילה.
מה שאמרת במשפט המון, הקודש שבכל מבחינת המצווה שהוא
כלי? אלוהי המתגלה בכלים מוגבלים. כמו שאתה אמרת, אתה אמרת את המילה מוגבל בשיעורים הקודמים.
שזה המצווה בעצם.
שזה מצווה ודרך ארץ. אני מסכים שגם כשאדם לומד תורה, אז הוא נפגש עם התורה דרך השכל המוגבל שלו. אבל כשהוא לומד תורה, הוא לא נפגש רק עם השכל של התורה, הוא נפגש עם הנשמה של התורה. מה שהרב קורא, האור שבתורה. אתם זוכרים, אינו דומה האור המתחדש מנפש זו, לאור המתחדש מנפש אחרת. זה אור. נכון שגם במצווה בדרך ארץ יש אור, אבל שם יש מעטפות אקסטרה לארץ, ואז האור בחוץ הוא שמאל. אבל בתלמוד תורה המעטפת היא שמאל, והאור הוא אקסטרה. יישר כוח למי שהבין את החזרה, שזה מי שהיה פה בשיעורים האחרונים. אני ממש מתנצל ומבקש סליחה ממי שיושב פה ולא היה פה בשיעורים האחרונים ולא מבין כלום. אבל אני מאוד נהנה שהוא לא מבין כלום, כי לפחות הוא מבין שעשינו כאן משהו. או לפחות אני מבין שעשינו כאן משהו. 101. שיעור 101, נא להשלים, 101 שיעורים. ברוך הבא. ברוך הבא. ברוך הבא. אתה רואה, אני מזהה. זאת אומרת, אחרי 100 שיעורים אני אמור לדעת מי יושב. מעצבן להיות בשיעור כזה, אה? לא מעצבן. אני במקומך הייתי, מה זה מתעצבן? לא, הם יכולים פשוט לצאת מהשיעור, חבל להם על הזמן נראה לי. אביב, בבקשה.
אם הקודש המתקדם במצווה, שאמרנו שזה קרים גבול,
כן.
התורה צוותה אותם, לקיים את המצווה הזאת. האם צוותה אותם לקיים את המצווה הזאת, שהיא במילה מוגבלת, לצד הציבור של התורה, מה שורש הרבה?
ברוך שלכל מצווה שורש רוחני, אבל אתה זוכר שאמרנו שאם יש תורה ומצוות באופן אובייקטיבי, אין נתונים מתלווים, מה קודם? תלמוד תורה. זאת אומרת, למשל, גדר הלכתי, מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן מצוות, ויש מצוות שהן חובת הגוף, ואני מחויב בקיום המצווה, והקדוש ברוך הוא יודע שתלמוד תורה למעלה מהמצווה, אבל אף על פי הוא אומר לי, זה חובת הגוף שלך כרגע, אז אף על פי שתלמוד תורה למעלה באופן אובייקטיבי מהמצווה, מה בפועל אני צריך לעשות? קיום מצווה. אומר המהר"ל, כי מעלה, כי התורה זה מעלה, אז עדיף שיהיה לך היעדר מעלה מאשר מצווה שאם לא תקיים אותה זה חיסרון. וגם פה חילקנו בנסה ללא תעשה. חבר'ה, זה סוגיות מאוד מאוד יסודיות. אני באמת חושב, אני, ככל שאני מדבר על זה יותר היום, אני חושב שכל מי שלומד תורה, אם הוא לא יודע את הסוגיות, לפחות שדיברנו כרגע, אנחנו נראה את ההמשך, איך אני כסובייקטיבי שייך לתורה אובייקטיבית, אבל אם הוא לא יודע את זה, מה נותן לו את הכוח, את המנוע, את המוטיבציה להיכנס לבית מדרש וללמוד תורה? למה בעצם? למה לא ללמוד מתמטיקה? למה לא לאכול אבטיח בשפת הים? באמת, אין שום סיבה, לכאורה. ככה נראה לי. אני השתכנעתי שאם לא הייתי יודע את זה, נראה לי הייתי הולך לאכול אבטיח בשפת הים. טוב, בצחוק. טוב, לא, כי זה לא חינוכי להגיד את זה. אבל ברמת ההבנה וההזדהות, המשפט הזה הוא נכון. הוא באמת נכון. תחשבו כמה אנשים לומדים תורה, והם לא יודעים את מה שלמדנו פה בשבועיים האחרונים. או בשלושה שבועות האחרונים. זה מתסכל מאוד. ממש. אם אני הייתי מקומם, הייתי ממש מתוסכל. טוב, האם אפשר להגיע לשלב הבא? וכאן אנחנו פותחים סוגיה ש... בוגרי בעניין אמונה שקיבלו תעודת הצטיינות טוענים במהלך השנים שזה הנושא הכי חשוב בסדרת בעניין אמונה. אז אנחנו עכשיו הולכים לפתוח את הנושא שטוענים שהוא הכי חשוב, למרות שאני לא מסכים לזה, אבל לפחות ברמה המעשית, איך כל אחד מאיתנו מגלה את התורה דרכו, זה חשוב מאוד. כלומר, כל מה שדיברנו עד היום, האומן, באומנות, ישראל, קדמו לתורה, אבא שבבן, בן שבבן, ארץ ישראל, בממד הרוחני, בממד המעשי, הפער ביניהם, איך משלים את הפער, שלושה כוחות מתרפים במחננו, זרע אדם, זרע בהמה, בקיצור, כל מה שדיברנו כאן, גאולה זה כאן, דילגנו, זה הם צריכים להשלים עצמאית. ועכשיו תורה, שהתורה זה כלי עבודה, והגדרנו את התורה ומדרגותיה וכו'. עכשיו מגיעים, אפשר לומר, לתכלס. אז אתה יכול בבקשה להגיד לי איך אני עושה את זה? איך אני יודע, על פי התורה, דילה, כלומר התורה של כל אחד מאיתנו באופן עצמי, לגלות את הערך שנקרא ישראל דרך התורה. זהו, עכשיו הגענו, עכשיו שיעור פרטי לכל אחד מאיתנו.
איך
וכל אחד ייקח אליו את, הש... את... את זה לפי עניינו, לפי אישיותו, לפי אופיו, לפי מצבו. למה אמרת בין הזמנים? כן, אתה צודק, אבל עכשיו אנחנו מדברים על הצד של איך אני, קודם כל מזהה בכלל למה אני שייך, עוד לפני איך אני מגלה את זה במציאות. דף 22 זה שיעורי בית, מאמר על פנימיות התורה לרמב"ן, בספר דרך עץ חיים לרמח"ל, שני מאמרים פנימיים, שיפה להם השתיקה, ואת צנועים חוכמה. בסדר? אפשר להסתכל, מה שרצינו להגיד פה בשלב הזה אמרנו. בסדר? דילגנו אולי על, על מקורות 3 ו-4, בעמוד 61, אבל נראה לי שדיברנו על זה ממקום אחר, אז זה בסדר. טוב, אנחנו היום מתחילים סוגיית התורה והאדם. ספר דרך עץ חיים זה ההקדמה של הרמח"ל לספר עץ חיים של רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש. בסדר? בסוף ספר מסילת ישרים יש מאמר דרך עץ חיים. גם ציטטנו ממנו כמה ציטוטים במהלך השנה פה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה איך כל אחד מאיתנו בעצם אמור לגלות את התורה דרכו. אז אם תסתכלו רגע מדף 23, בסדר? מעמוד 65, עד דף 23 ממשיך עד עמוד 67, כלומר שלושה עמודים, אחרי זה דף 24, עמוד 68, 69 ודף 25 70, כלומר בקיצור מעמוד 65 שמתחילים היום עד 70, זאת הסוגיה שבה אנחנו הולכים לעסוק בזמן הקרוב, איך כל אחד מאיתנו מגלה את התורה המיוחדת שלו. בסדר? תורה דילה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז היות ועשינו סיכום בחלק הראשון של השיעור, אין לנו אפשרות להספיק את הפסקה הראשונה, אבל לפחות משהו, להתחיל עם משהו. אומרת הגמרא, אנחנו מקור אחד, דף 23, עמוד 65. אמר רבי יוחנן, כי מדומני שם זה רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. שנאמר, יהב חוכמה לחכימין. מה קשה בפסוק ובמאמר הזה? אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. מה זאת אומרת, אם יש לו חוכמה, הוא לא צריך שיתנו חוכמה, תן חוכמה למי שאין חוכמה. אז מה זאת אומרת, יאהב חוכמה לחכימין? מה זה לתת חוכמה לחכמים? תן חוכמה לטיפשים. חס ושלום. אז קודם כל צריך להבין, מה זה אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. מה זאת אומרת? זה אמר רבי יוחנן, וכו', כי מדומני רבי יוחנן, שמע רב תחליפה, בר מערבה, שמע רב תחליפה בן ארץ ישראל את זה, מרבי יוחנן, אז על אמרה קמא דרבי כמדומני אבאו. תראו אחר כך בגמרא, אני חושב שכן. אז הוא הלך לבבל, אמר את זה. אמר, שמעתי מרבי יוחנן בארץ ישראל, שאמר שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה. אמר לו רבי אבאו כמדומני, אמר לאתון, אתם במערב בארץ ישראל, מעתם מתניתין לה. אתם לומדים שאין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה, מהפסוק הזה, יאהב חוכמה לחכימין. אבל אנחנו בבבל לומדים את זה מפסוק אחר. ענן מאחה מתנינן לה. מאיפה? דכתיב, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. לא פסוק בדניאל, פסוק בפרשיות המשכן, או תצווה, או ויקל פקודה לזוכר, ויקל, תסתכלו, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. מה התווסף בפסוק הזה? לב, לב. ובלב כל חכם לב. בסדר? אז קודם כל, צריך להבין מה מוסיפה הדעה השנייה על הדעה הראשונה. ב', עצם הביטוי לב כל חכם לב. חכם לב. מה קשה בביטוי הזה? הרי החוכמה היא לא בלב. החוכמה היא במוח, היא בשכל. הרגש הוא בלב. אם כן, מה זה חכם לב? קודם כל, מה זה בכלל המושג הזה חכם לב? ובית, מה זה בלב כל חכם לב נתתי חוכמה? מה זה הביטוי הזה? טוב, אז אנחנו היום רוצים להתחיל לפחות את המאמר הזה, דברים יסודיים ביותר. תמיד שאנחנו מגיעים לכאן, אני אומר שמי שיקח אל ליבו, באמת, את הפסקה הזאת בעינייה, יחסוך לעצמו 90% מהתסכולים המצויים בחיים. ממש, באמת. אומר הרב, כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. נקודותיים. ב', תכף תבינו למה ב' ולא א', ב', בתלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון, א', אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. נקודה. מדוע? כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם. נא להדגיש בטוס. לעולם. הדגשת? לא, הדגשת את המילה לעולם? אני בא לבדוק. עכשיו אתה מדגיש. שנשבר מודגש. גם שעשמה אמרתי את זה. אז אני נאמן לדרכי. אני נאמן לדרכי, ברוך השם. לא יועיל לו לעולם. לעולם, תכף נפרק את המילה לעולם. כל לימוד להשלים את אותו הכוח החסר לו מתחילת יצירתו. רבותיי, בואו נתחיל להגדיר את המושג חוכמה. אם אפשר לקבל רגע, מורה נבוכים. בסדר? בואו נגדיר את המושג חוכמה. אם הייתי שואל אדם מצוי, תגיד, מה זה חוכמה? מה היה אומר? מה הגדרה של המושג חוכמה? איך? לא, מה בני אדם ברחוב יגידו לך, האדם הזה חכם. למה הם מתכוונו שאמרו לך? אמרו לך, אבישי חכם. מה הם מתכוונים שאומרים לך, אבישי חכם? כלומר, שלאבישי יש הרבה אינפורמציה שנמצאות בתאי המוח באיזשהו מקום. אז מהי המציאות היותר חכמה במציאות של העולם הזה? איך? סליחה? כן, אבל איך קוראים למציאות? גוגל. גוגל, פרופסור גוגל, זה היצירה ששם הצטברה הרבה מאוד אינפורמציה. נראה לי שהספרייה של גוגל היא יותר מהספרייה שבספרייה. נראה לי. דרך אגב, יכול להיות שהרבה זבל של אינפורמציה מצטבר בגוגל. ברור. אבל מצד ההגדרה, אם חוכמה שווה אוסף מידע, knowledge קוראים לזה בעברית, אז אם מדובר על knowledge, אין ספק שדוקטור גוגל שהפך לפרופסור מדופלם, הוא בעל האינפורמציה הגדולה ביותר. תודה רבה. מה? כן, בקיצור הבנו, חכם לפי ההגדרה של בני אדם מצויים, זה אדם שיש לו אוסף אינפורמציה. זה לא הנושא של השיעור. טוב, עכשיו רבותיי, למה אני עושה את כל הסיבוב הזה? כדי לקרוא לכם את דבריו של הרמב״ם. הרמב״ם בסוף מורה הנבוכים, פרק נ"ד, חלק שלישי, פרק נ"ד, אומר ככה, שם חוכמה נאמר בעברית על ארבעה עניינים. זאת אומרת, מה שאנחנו היום כבני אדם מודרניים במרכאות מגדירים את המושג חוכמה כאוסף מידע, זאת לא ההגדרה של התורה. אלא ההגדרה של התורה היא הגדרה מרובעת. כדי שאדם יוכל להיות מוגדר, מכונה, אדם חכם, הוא צריך לעמוד לפי הרמב״ם בארבעת הקריטריונים שכרגע אנחנו יכולים לקרוא. א', שם חוכמה נאמר בעברית על ארבעה עניינים, והם, א', שהוא נאמר על השגת האמיתיות, אשר תכליתן השגתו יתעלה. והרמב״ם מביא פסוקים, והם אמרי חז"ל. וכן, קודם כל, השגת האמיתיות. ידיעה שכלית באמיתות של המציאות. זה נקרא לזה כרגע, אני לא רוצה להגיד יכולות שכליות, כי זה לא נכון, כי זה יכולות שכליות אלוהיות, כן? אבל אפילו בוא נדבר ברמה הפשוטה של לא לזה הרמה מתכוון, מימוש פוטנציאל השכל. שמימוש הפוטנציאל הזה הוא עד האמיתות האלוהיות. נקרא לזה מה שקראנו מקודם מידע, knowledge, שכל, זה חלק ראשון מתוך ארבע, אבל שכל אלוהי, שכל של אמיתות אלוהיות. השגת האמיתיות אשר תכליתן, השגתו של הבורא יתעלה. זה חלק ראשון. חלק שני, ונאמר על ידיעת האומנויות. זאת אומרת, אדם שהוא מקצועי באומנותו, אז הוא יקרא חכם. כלומר, אינסטלטור מקצוען יקרא חכם. המקור של הרמב״ם לזה פשוט, אותם אלה, בצלל וכו', שבנו את המשכן. איך הם נקראו? אמרנו לפני כמה דקות, חכמי לב. ונאמר על ידיעת האומנויות, איזו אומנות שתהיה. וכל חכם לב בכם, וכל אישה חכמת לב וכו'. חלק שני. חלק שלישי, ונאמר על סיגול המעלות המידותיות. אדם מוסרי, בעל מידות, יקרא חכם. שלמשל דוגמה, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. בעל ענווה. גם הרואה את הנולד. אבל הרואה את הנולד זה יותר פיקחות, זה המדרגה הרביעית. אבל לומד מכל אדם, זה ענווה, זה מידות. ונאמר, חלק רביעי, על העצה והתחבולה. בלשון היום היינו אומרים, אדם פיקח. שנאמר, רב אני חכמה לו, וכו'. יוצא, כדי שאדם יהיה חכם, הוא צריך להכין בתוכו ארבע פונקציות. פונקציה ראשונה, שכל ושכל אלוהי. פונקציה שנייה, מקצוענות, באומנות שבה הוא עוסק. נקודה שלישית, הסוגיה השלישית, מידות. סוגיה רביעית, פיקחות. פיקחות, פיקח. לא רק אדם שיש לו אינפורמציה, אלא הוא פיקח ביחס לאינפורמציה. למשל, גוגל הוא פיקח ביחס לאינפורמציה של בתוכו. לא, אז גוגל לא יכול להיות חכם. אבל הוא עסקה מסקנות, כאילו, זה אגב. לא הייתי אומר רק עסקה מסקנות, אלא הבנת הטעם של הדבר, הכרת החלקים שלו והעסקת המסקנות מזה. זה הרמב״ם, חלק שלישי, פרק נ"ד. בהוצאה של מוסד הרב קוק, קראתי בעמוד תף י' ג' חלק שלישי, פרק נון ד' סוף מורה נבוכים, פרק אחרון של מורה נבוכים. חוכמה, חוכמה אלוקית, אומנות מקצועית, מידות, פיקחות. זאת אומרת, מה אנחנו למדים מהרמב״ם? שחכם זה בעצם המכלול של כל החלקים שבאדם, כלומר לא רק שכל או שכל אלוקי נקרא זה נשמה, גם מידות, גם נפש. ולא רק נפש, אלא גם גוף, אומנות, מקצוע, אתה אינסטלטור מדופלם. ואת כל זה אתה עושה מתוך שאתה פיקח. אם כן, אנחנו עכשיו מתחילים להבין את מה שכאן הרב מתכוון. אני לא בטוח שכשהרב כתב כישרון החוכמה, כשהוא כתב את המילה חוכמה, אני לא בטוח שהוא התכוון למה שהרמב״ם כאן אומר במורה נבוכים. אבל א', הרבה פעמים הרב מצטט את הרמב״ם, גם כשהוא לא מזכיר שזה הרמב״ם. ב', ברור לי שלפי מה שהרב אומר בהמשך, בהמשך המשפט, כנראה שהרב בנה על ההבנה הזאת של הרמב״ם. היום כשאנחנו מגדירים את המושג חוכמה, זה לאיזה אדם יש יותר אינפורמציה. שבאמת פרופסור גוגל הוא לא אדם, אבל הוא הבעל אינפורמציה היתרה. הערה ראשונה. הערה שנייה. אם חוכמה שווה אינפורמציה, או אם נדבר לגבי מקצוע, תפקוד טכני, אז כשאומרים לך, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? ועושים לך בזר של כל המקצועות האפשריים, ואומרים לך, רק תבחר! אתה יכול להיות הכל! אומר הרב, שקר מוחלט. זה השקר של התרבות המערבית, שמייצרת, כביכול, איזושהי תבנית שהיא קוראת להצלחה, שהחברה באופן מדומה קוראת להצלחה, ומנסה לדחוף את כל אדם לתבנית הזאת, בין אם זה מתאים לו, או בין אם זה לא מתאים לו. לכן אני לא יכול להיות מה שאני רוצה להיות שאני אהיה גדול. אני יכול להיות מה שאני חייב להיות שאני אהיה גדול. מי היה בצבא? מי היה קרבי? כושר ראשי תיבות, כוח של רצון. תגידו, ריצת 100 מטר, מחילה מכבודנו, חס ושלום, חייל נכה בלי שתי רגליים, יכול לרוץ ריצת 100 מטר? לא. למדנו בתירונות כושר, אמר לי הסמל, כושר, ראשי תיבות, כוח של רצון, זה מראה שאתה לא מספיק רוצה. חביבי, אני לא רוצה. אני לא רוצה, אני לא יכול. ואל תגיד לי שלא יכול, זה בן דוד שלא רוצה ולא רוצה, זה סיפור אחר. אני באמת לא יכול. יגיד אותו נכה חס ושלום, אין לי שתי רגליים, מה אני אעשה? לכן זה לא נכון, הפשטנות הזאת, כושר, כוח של רצון. תראי לי, כבוד הממם, היו לך חיילים, ממם או כבר יותר? ממם, היו לך חיילים, שבאמת היו להם בעיות אובייקטיביות, ועם כל הכבוד לרצון, הייתה שם אי הצלחה? לא! אתה מפותר מהשיעור. תחזור לצהל. תראה, אני זוכר, לי הייתה בעיה בצבא, עד היום יש לי בעיה שקשה לי, לעצום עין אחת, זה, כן, זה נקרא לקרוץ, נכון? כשאתה מכוון נשק, אתה רוצה לקרוץ. הייתי ככה, הייתי מעקן את הפנים, כן? זה קשה לי, לא יודע, לא הצלחתי, מה אני אעשה? אימנו אותי, התאמנתי, ניסיתי, לא הלך. אז לפעמים, באימונים, הייתי שם רתיעה. תגיד לי, בזמן מלחמה, בזמן אמת, אתה יכול לשים רתיעה? מה זאת אומרת? נתקלת קדימה, הסתער, מה עכשיו יש זמן לשים רתיעות? בעיה אובייקטיבית. זה לא, אז עם כל הרצון, מה אני אעשה? לא, רגע, לא היה לך כאלה חיילים? לא עם העין, בכלל. עובדים עליהם ו... ואין דבר שהם לא יכולים להצליח בו. בסיסי... או, זאת המילה שאתה חסרה לי פה. לא, אני הייתי חייב להביא אותו להגדרה. כושר בסיסי? בסיסי, בסדר. אבל יש נתונים לפעמים, נתוני פתיחה טבעיים, שהם לא בלתי אפשריים. מה, לא? את האמת. פריש, כן או לא?
כן, כן.
בוא נודע על האמת, נו מה. כן, מה אתה אומר?
לא, אבל תשובה שגם הנכה יכול להתרגל את
המאה מטר
האלה, אבל זה לא ריצה.
אבל הוא לא יריצת 100 מטר באולימפיאדה, אלא אם כן אולימפיאדה לנכים, שיהיה בריא עד 110. לכן יש דברים ודאי שהם נתוני פתיחה. אז כמו שיש נתוני פתיחה גופניים, יש נתוני פתיחה אישיותיים. יש נתוני פתיחה שקשורים לכישרונות. לכן אומר הרב, רבותיי, נא לסלק את כל הדמיונות והחלומות המיותרים, ממילא כל התסכולים. כישרון החוכמה כדי שאדם יהיה חכם באמת, לפי ההגדרה של הרמב״ם, ולא רק אחד שאוסף אינפורמציות. לאסוף אינפורמציה, פריש, יכול להיות שאתה צודק, הוא יחזור במקום 10 פעמים, 200 פעמים, בסוף הוא יזכור את זה בעל פה, אז הוא יצטט את זה על דף. בסדר? אנחנו פה מדברים על חוכמה שהיא לא רק אינפורמציה, היא תלויה באישיות, יש כאן התאמה בין השכל שלך לבין הנפש שלך, לבין המקצוע שלך, ואתה פיקח בזה, ואתה שמח בכל ההוויה המרובעת הזאת. על החוכמה הזאת אנחנו מדברים. חוכמה אלוקית באמת, הגדרת המושג חוכמה, על פי התורה, לא על פי העיתון. אז כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. א', אני מדלג על בית רגע. אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. האם הקדוש ברוך הוא שם את זה בנו מלמעלה למטה? זהו. למשל, יש לי חלום. סתם, רק בשביל השיעור. לעוף כמו ציפור. לראות את העולם ממעוף הציפור. נראה לי אחלה, לא? לראות את העולם מגובה 100 מטר. מעל פני האדמה. בואו ננסה. בואו ננסה. לא הולך. הזכרנו מקור אחר שהרב כותב כנפי רוח, כמה מסוכן, מסוכנת ההבנה שמי שמבין את מה שהרב אומר בשמה קבצים שנהפך לשיר שלך כנפי רוח, כי בכל הכנפיים שלך יכולות להגיע לכל מקום. שטויות. נורא. אין לי כנפי רוח, בוא ננסה. בוא, כנס, אם אני אביא פה איזה נכר קצת, אחד צריך אשפוז, ננסה לא רואה. זאת אומרת. יגיד לי כבוד הממה, אין דבר עומד לפני הרצון, תנסה. טוב, מוסד שלי בגובה 20 סנטימטר, שבו הייתי במגדל ישראלי. הוא היה אומר לי ככה. זאת אומרת, ברור, זה לא מצחיק. הדוגמה הזאת היא מטופשת. אבל כמה אנחנו מתאמצים בחיים על דברים שאין לנו סיכוי להצליח בהם, כי אין לנו את היכולות האלה. אין לנו את זה. אחד רוצה להתחתן. יפה מאוד. הגיע לגיל 30, לא נשוי. מתוסכל 5 שנים שהוא תכנן להתחתן בגיל 25 וכבר 5 שנים הוא לא נשוי. תגיד לי, אתה יכול להחזיר את 5 שנים האלה אחורה? מה אתה בא לדייט עכשיו מתוסכל בגיל 30? וכל החיים תהיה מתוסכל מהפסדת ב5 שנים האלה? כנ"ל אחד הגיע למכון מאיר בגיל יותר מתבגר. תוסכל איך לא הגעתי פה בגיל 22. מה קורה לך? קל החומר, בחירת מקצוע וכל מה שזה אומר. אנחנו נגיע תכף לדברים יסודיים מאוד. לא היום, בפעם הבאה. לכן דבר ראשון, אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי, שאת הכישרון הטבעי הזה הקדוש ברוך הוא שתל בנו או לא שתל בנו מלמעלה למטה. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו לחוכמה, כל סוג של חוכמה נראה בהמשך, הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה, תכף נגיע לשקידה. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם. למה לא יועיל לו לעולם? כי זה רצון השם ממנו. רצון השם ממך זה הכישרונות שהוא שם בך, ורצון השם ממך זה לא להתאמץ להשיג כישרונות שהוא לא שם בך. מה, אתה מנסה להיות אלוהים, לברוא בעצמך דברים חדשים? הקדוש ברוך הוא יודע בשביל מה הוא ברא אותך, על איזה תפקיד היסטורי באת, לכן שם בך את הכישרונות האלה ולא אחרים, כדי שהוציא את התפקיד הזה מהכוח אל הפועל, מכוח הכישרונות האלה. זהו. אומר הרב, דבר שני, אחרי שאדם מוכן לקבל את זה, שהכישרון הטבעי מלמעלה למטה, רצון השם, אבא שבבן, זה היסוד של האדם שרוצה להיות חכם באמת לפי הגדרה של הרמב״ם, הדבר השני, מה המאמץ האנושי מלמטה למעלה. שפה צריך תלמוד, ללמוד את המקצוע הזה, שקידה בתלמוד הזה, בלימוד הזה, הוספת ידיעה כל הזמן וניסיון. ניקח דוגמה בזה נעצור, כי אני רואה שכבר גלשתי. רופא. האם אני יכול להיות רופא? זה תלוי בכישרון. יש אדם שלא יכול להיות רופא. לא יכול. הוא רגיש מדי בשביל לראות דם. הוא מתעלף כשהוא רואה דם. בסדר? לא יכול. אז, והוא ניסה וזה לא הולך. הוא לא יכול להתחספס. הוא רגיש מדי. אז אם יש אדם שכן מתאים להיות רופא, אז הוא ילמד רפואה, ישקוד 7 שנים ועוד 6 שנים, יוסיף ידיעה כל הזמן בהשתלמויות, יתנסה בחדר ניתוח, בסוף נקבל ברוך השם מנהל מחלקה. מצוין. אז אומר הרב סיכום, כדי להיות חכם על פי ההגדרה של התורה, אנחנו צריכים להסכים לדבר שיש כאן שני ממדים. ממד אחד הוא הכישרון הטבעי, רצון השם מלמעלה למטה, שאותו אם הקדוש ברוך הוא לא שם בנו אי אפשר להשלים בשום פנים ואופן. ודבר שני, להוציא מהכוח לפועל מלמטה למעלה את הכישרון הטבעי הזה על ידי המאמץ האנושי. אני קורא את זה בפעם אחת, בזה אנחנו עוצרים. כישרון החוכמה תלוי בשני דברים, נקודותיים. ב', המאמץ האנושי, בתלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון, א', עונה הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי, נקודה. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו לחוכמה, הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה. אבל מי שחסר לו כישרון יצירת נפשו, לא יהיה לו לעולם כל לימוד להשים את אותו כוח חסר במציאת יצירתו, והסיבה בפעם הבאה, וטעמו של דבר. ואתה אנחנו מתחילים להבין, אם נתחבר רגע לכותרת התורה והאדם, שבכל אחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא שם כישרונות תורניים אחרים. אז יש מכנה משותף לכולנו, כולנו עם ישראל, כולנו שייכים לתרג מצוות, כולנו שייכים לתלמוד תורה. כן, אבל מה היחס בתוך מקצועות התורה, בין חוכמה למעשה, ביחס לדחרץ מקצועות חול, עשיית חול, איך אנחנו ממננים את זה נכון? זה כבר תלוי במה שהקדוש ברוך הוא שם בנו מלמעלה למטה. רבותיי, התקדמנו פה. בסדר או לא? טוב. פעם הבאה, יום חמישי בעזרת השם, אנחנו מתקדמים. יישר כוח. איך הולך עם ארץ ישראל?